ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, בן כספית וגלעד שרון.
אתה שם? הנה הוא שם אוזניות. שם אוזניות, אני רואה אותו. מסדרים לו את המיקרופון.
בוקר טוב.
היום אתה בשיעור מספר 2, וזה עכשיו השידור בזום.
קיבלתי קידום, תראה, אני יושב בכיסא שלך.
לא, זה לא קידום, זה חילוש, כאילו.
היה לי קצת מהר מדי, קיבלתי את הקידום הזה.
כן, אנחנו מקצרים טווחים, ואני נורא רציתי להמשיך לצחוק, ולדבר על פרה מספר 20, שאתמול נשארתי עם כמה סימני שאלה, אבל אנחנו בבוקר קשה, כמו שאתה יודע.
כן.
בוקר קשה.
עברו על השמות וחיפשתי, אתה יודע, את השם של החבר שלי. גם לאחרים אני מכיר, אבל קשה מאוד.
כרגע יש לנו את אברהם מונדר, יגב בוכשטב ונדב פופלואל, שאם אני מבין נכון, אז לפחות מונדר לא הוכרז כמת. זאת אומרת, פופלואל כן הוכרז כמת, אבל מונדר לא הוכרז כמת. ואני זוכר את מונדר כי אני זוכר את הנכד שלו. אתה זוכר את הילד? את אוהד? בן 9, אוהד הפועל באר שבע, ששוחרר. הוא נחטף יחד עם סבא ועם אשתו רותי, ביתו קרן. הם כולם שוחררו. הבן שלו רועי נרצח בטבח עצמו, ועכשיו הודיעו על זה שהוא, אנחנו עוד לא יודעים איך, אבל הוא נרצח או נהרג במהלך השבי. שמע, קשה להכיל את זה.
כן, אתה מתאר ככה, הילד שחזר מהשבי, תקשיב למילים.
בן 9.
כן.
ואתה יודע, כדמול דיברנו על, על הקטע שהיה לאבא שלך, עם, שהוא לא יכול, הוא לא יכול היה לעמוד או לסבול אירוע של יהודי בידי הערבים. אמיתי, זה היה לו, כאילו, זה היה בלתי נשלט מבחינתו, עד כמה שאני זוכר, אפרופו עסקת טננבאום, שאני שואל את עצמי מה הוא היה עושה עם 240.
קודם כל, לא היה מגיע אצלו כל הדבר הזה, אבל זה נכון מה שאתה אומר.
לא, אני עכשיו מדבר בקטע האנושי,
בקטע האנושי, בתור בחור בן 20 ומשהו, כשג'יבלי נחטף, הוא היה, בשלי היה בן 26, אני חושב, כשיצחק ג'יבלי נפל, לא נחטף, נפל בשבי הירדני.
תזכיר לי, זה ג'יבלי הקטן או הגדול?
הסמל.
יש שניים הרי.
לא ראש אמן, הסמל, יצחק ג'יבלי שנפל בשבי אחרי פעולה.
הוא היה אחר כך שנים נהג של יעקב נמרודי, לא?
הוא היה גם, כן, יותר מאוחר, הרבה okay, שנים אחר כך.
כן.
הוא היה לוחם נועז, הוא היה 101, הוא היה בצנחנים. פעולת הזון הייתה פעולה נועזת, מבצע של קבוצה קטנה של אנשים, והוא נפל בשבי. החברים השאירו אותו שמה בדרך, זאת אומרת, תקפו בסיס ירדני, שמה פיקד על זה דודי, והיה ארציון, ו... סלחו לי, אבל היו עוד כמה שכרגע אני לא זוכר את שמם. והוא נפצע קשה, והוא התחנן שישאירו אותו, כי אחרת כולם ייפלו בשבי, או יערבו.
ישאירו אותו.
ישאירו אותו, הוא ביקש שישאירו לו רימונים ונשק, הם סרבו. עכשיו, את הירדנים שהגיעו, הוא קיבל בשירה רועמת של שעון התותחים נדם, והם, הירדנים, היו בטוחים שמדובר בקצין בכיר, קודם כל בצבא הירדני, בלגיון, נעליים אדומות היו רק לקצינים. ודבר שני, הם לא הבינו איך מדינה שלמה כולה משתגעת בגלל סמל אחד, ואבא שלי התחיל עם מבצעים לחטיפה של חיילים ירדנים, ליצור בנק של מטרות, עד שבסופו של דבר שוחרר ג'יבלי. אביו היה חולה, הייתה לו בקשה אחת להספיק, לראות את יצחק בנו לפני שהוא מת, הוא לא הספיק, הוא מת קצת לפני. לכל השורה של המבצעים האלה, לתפיסת שבועים ירדניים, קראו מבצעי גיל, ג'יבלי יצחק לחופש, לבנו הבכור ג'יבלי קרא גיל כמובן, ועל קברו הצנחנים הוותיקים, כשג'יבלי עצמו נפטר, שרו בקולות עמוקים את שעון התותחים נדם.
18 בנובמבר 2008 הוא נפטר בערך בגיל 78, וכן, אני הכרתי אותו, אני לא זוכר מה הוא עשה, אבל הוא היה הרבה ליד יעקב נמרודי. זו אותה חבורה. הנה, היה אחר כך חבר רגד, שירות ביטחון כללי, כן, נהגו והעוזרו האישי של יעקב נמרודי. והבן שלו זה המאייר גיל ג'יבלי,
כן, מוכשר, זה גיל, כן,
אפרופו גיל, וזהו. אז כאילו, לא נחנו ולא שקטנו עד שלא החזרנו אותו. והנה אנחנו עם 115, עכשיו בוא נאמר ירדנו המספר, אני לא יכול להגיד לכמה, אבל המספר ירד, ועדיין, איך אמר אתמול בלינקן, כל הדחיפות היא כי הם ממשיכים למות.
כן, הדבר הזה צריך להדיר שינה, בזה צריך לעסוק, זה הדבר המרכזי, זאת המשימה המרכזית. עכשיו, אתה יודע שהארץ שלנו יש כאילו ביום אחד יש חדשות שיספיקו בשוויץ לבערך ל-100 או 200 שנה.
כן.
אתה יודע, קרו עוד דברים. אתמול למשל דיברו על הערכת או קריאה למילואימניקים ששוחררו כבר לחזור לשירות. והדבר הזה תוך כדי, כן, שעוסקים בחוק השתמטות, באותו זמן מעריכים את השידור, את השירות הסדיר, מעלים את גיל
הפטור,
הפטור למילואים ניקים, ועכשיו מבקשים מכאלה ששוחררו להמשיך. עכשיו, תראה, הכי קל זה לבוא ולהגיד, לא, זה שנאת חרדים או משהו כזה, אבל אני רוב משפחתי לובשים חליפות שחורות, בסדר? אני אוהב אותם. ואני גם יש לי...
לא הבנתי. יש לך חרדים במשפחה?
אתה יודע כמה חבדניקים יש לי במשפחה.
די, נו, איך זה קרה? איך אבא שלך נתן לזה לקרות?
זה מה שקרה לסיפור אחר.
בוא נאמר, חרדי הוא לא היה.
סיפור טוב, אבל לא לעכשיו. רגע, אני רוצה להעביר פה איזה נקודה.
לא, אתה מכיר, אני עיתונאי, שומע משהו, אני זה נדלק, תמשיך.
נכון, יש לך את האינסטינקט הלא זה, איך אתה זוכר את הפרה של אתמול, אתה יודע, הפתעת אותי עכשיו. לא חשוב, בקיצור, אני אוהב את המשפחה שלי, ואני אוהב, מה שנקרא, זה ביקורת של אוהב, בסדר? אי אפשר יהיה לפתור אותי בזה, בתירוץ הזה שכאילו אני משיקולים זרים, הוא לא תופס במקרה שלי, בסדר? אני גם מלא הערכה לדברים שאולי בהוויה החילונית אולי פחות מוערכים, אבל אני, מה שנקרא, מעריך את הדבקות במורשת ואת הידע שלא הולך לאיבוד, נקרא ידע וחוכמה יהודית של אלפי שנים, כל זה אני מעריך, אבל אני אומר את זה מכיוון שזאת הסיבה שאי אפשר לנפנף אותי להגיד אתה לא אוהב חרדים, לא, זה לא נכון, אני פשוט חושב שאי אפשר במספרים האלה שהגיעו, אי אפשר, ואני כאבא לשלושה בנים קרביים בצבא, שלפעמים שלושתם לא יוצאו, ולפעמים זה, וכשהם מגיעים, וכל הכביסות, וכל הבישולים, וכל הזה, בימים כאלה שמקפיצים אותם לצבא, וזה מה שנקרא, זה זמן לא טוב לשאול אותי מה אני חושב על השתמטות. באופן כללי, בזמן הזה שהמדינה מגויסת ואנשים נופלים ונלחמים, לא יכול להיות כל העסק הזה של ההשתמטות חייב להיפסק. זה לא קשור לאהבה או לשנאה, זה פשוט לא יכול להיות ככה. וזה עובר כאילו כלום. עכשיו, רוב הציבור מקבל את זה גם תומכי ליכוד. הם רוצים גיוס, והדבר הזה חייב להיות. יעשו את זה בצורה מתאימה, בצורה זה, אבל הדרך היא הפוך ממה שאומרים. אל תנו לנו מכסות של מי שהולך להתגייס. קודם כל, כולם מתגייסים. זה החוק, כולם מתגייסים. ועכשיו, אם יש זה, יש אילוי כזה או אילוי אחר, אין שום בעיה. אבל מי שלא מתגייס, זה החריג. לא מי שכן מתגייס. זה הסיפור, ושלא יבואו לי עכשיו החרדים, מה עם הערבים? מה הקשר? אתם ערבים? מה הקשר?
לא, קודם כל אנחנו לא יכולים לגייס את צהל ערבים, מה לעשות?
לא, יש, ויש קששים, ויש לוחמים, ויש היחידות...
לא, לא, לא התכוונתי לא לבדואים ולא לדרוזים כמובן, ולנוצרים ש...
בוא נניח לזה כרגע, פשוט זה סוגיה אחרת, בסדר? זה לא, אל תתעלו עכשיו בזה, ואם יש איזה מישהו ש... איזה... שפותר את עצמו מטיעונים לא לעניין הזה, בזה אתם נתפסים, לא יכול להיות שלאור גם הדמוגרפיה, מה שנקרא, זה הולך וגדל, וזה לא יכול להיות, אי אפשר לשאת את זה על הגב, ואין סיבה, זה לא הוגן, וזה לא צריך להיות ככה. צריך להיות ברוח טובה, בהסכמה, אבל כולם צריכים, קודם כל כולם צריכים להתגייס. ועכשיו בוא נדבר, יש זה חכמים גדולים במיוחד, תלמידים עילויים שילמדו, אני תומך, עכשיו זה גם לא אומר, מה עשו? עשו את הפטור מהשירות, עשו אותו למנוף שדרכו בעצם הממסד מחזיק בכוח את התלמידים, ואז הם גם לא הולכים לעבוד, או שהם עובדים עובדים בשחור, וגם לא משרתים. הדבר הזה צריך להיפסק, שכל אחד שרוצה ללמוד, אני אשמח שילמד, והמדינה צריכה לתמוך, והכל, אבל האנשים לא צריכים להיות בני ערובה, בידי המוסדות האלה, וחלוקת הנטל צריכה להתבצע באופן אחיד על כולם.
תשמע, א', אני מסכים לכל מילה, אני חושב, או כמעט לכל מילה.
לאיזה אתה לא מסכים? לאיזה מילה לא הסכמת?
אני צריך לעבור עכשיו על כל המילים, אל תעייף אותי, אבל אני רוצה להוסיף ולחדד. קודם כל, מה שזרקת את זה ככה בקטנה, אבל זה באמת יצא אתמול, מתברר שיש 15,000 מילואים ניקים בגיל השירות, שקיבלו פטורים, ועכשיו צהל קורא להם להתייצב, והכוונה היא לגייס אותם בפעימות של 5,000 כל אחד. קודם כל, כמו ששנינו מכירים את ישראל, ה-15,000 המקומבנים, זה כל החבר'ה האלה שאמרו, טוב, נו, אני רוצה פטור, אני עובד, אני לומד, אני פה, אני שם, והם עכשיו חוזרים. הנטל, אתה בטח מכיר את זה, אם יש לך ילדים קרביים, הנטל גם על הסדירים וגם על המילואימניקים הוא מטורף. מי שחושב שהצבא יכול להמשיך ולהילחם בעצימות הזו, בהתמדה הזו, הרבה מעבר לעשרה חודשים, שנה, שנה וחצי, טועה. גם המילואימניקים שבעצם לא עובדים, לא נמצאים עם משפחה, סבב אחרי סבב אחרי סבב, זה פשוט לא אנושי, לא מוסרי, לא יהודי, לא הגיוני, לא חוקי. כי אין פטור יותר בחוק. האנשים האלה, עשרות אלפי, 64,000 חרדים בגיל גיוס, בגיל מה שנקרא כל קבוצת הפטור שלא מתגייסים, הם עבריינים. עכשיו אני מסכים איתך לגמרי, שזה לא ילך בטוב. הרי מה אומרים עכשיו כל החברים החרדים שלנו? ראו שיצאו, אתה זוכר?
אני לא מחפש כאילו לעשות נזק למישהו, או מה, ממש לא.
גם אני לא, אבל...
זה פשוט, אתה גם צודק, הנטל הוא כזה, תחשוב שגדוד מילואים של חרדים, זה 12, מה שנקרא, גדודים שלא יעשו חודש קו של מילואים ניקים. מה זה עושה למשק, לכלכלה, אתה מבין? זה פשוט בלתי אפשרי הדבר הזה. לא יכול להיות, חייב להיפסק. אי אפשר בשביל איזושהי קומבינה פוליטית, בשביל איזו שרידות אישית, למכור את כל הדבר הזה, שהציבור מתנגד לו. גם מצביע ליכוד, הם לא אוהבים את הדבר הזה.
אבל השאלה היא פוליטית, ולזה רציתי להגיע.
כל פוליטי.
בסוף הרי מה הם אומרים? החברים שאתה יודע, העיתונאים החרדים, החביבים על האישי כהן וכאלה, אומרים, הרי צבא שלח כמה אלפי צווי גיוס לפני שבועיים שלושה, והגיעו 3.5 חרדים, ואתם רואים, עכשיו כאילו הם הוכיחו, אתם רואים בכוח זה לא ילך, כאילו יופי באמת, אנחנו צפצפים עליכם, אז קבלו את הדין, אז לא, אני לא מסכים לזה, בדיוק מה שאמרת, אני לא מסכים לזה, המדינה יודעת, המדינה הזאת ידע לעשות דברים מטורפים, כנגד כל הסיכויים, עצם הקמתה ועוד 200 דברים שעשינו תוך כדי הקמה וכולי, והיא יודעת, ואם היא תרצה באמת, לגייס את החרדים. לא צריך לשלוח משטרה צבאית, צריך פשוט לנתק את כל מי שלא מתגייס מהמדינה, מהעתינים של המדינה, ויש לה הרבה מאוד עתינים. מקצבאות ילדים, הבטחת הכנסה, הנחות, ארנונה, דרכון, רישיון נהיגה, כלום. ואתה יודע מה, גלעד? אז הם יתגייסו. ואחר כך אפשר להתחיל לדבר על הפטורים שלה, אתה יודע, הם משווים את זה לספורטאים המצטיינים, או למוזיקאים המצטיינים, יש לי מוזיקאית מצטיינת בבית, ואני כל הוויכוח, כאילו, לא הייתי ערני מספיק, פתאום נזכרתי, חבר'ה, הספורטאים המצטיינים והמוזיקאים המצטיינים משרתים. הם לא מקבלים תור, הם עושים שנתיים או שלוש, או במקצוע שלהם נניח נגן בתזמור צהל, או בתפקיד שמאפשר להם להמשיך להתאמן ולהמשיך את הקריירה. אין דבר כזה של מגזר שפשוט פטור מזה, עכשיו זה קיומי. אנחנו חשבנו שזה עקרוני עד לפני 10 חודשים, נכון? אתה ואני חשבנו, כן, זה לא בסדר. פתאום התברר שחסר לצהל אוגדות, ממש אוגדות, לוחמים. הם כולם שחוקים, אני מקבל תוך כדי דיבור אינסוף וואטסאפים, הבן שלי עשה 15 סבבים. אני מכיר, תגיד, אתה רואה, אתה מתרשם מהילדים שלך, ואל תנסה עכשיו להיות פוליטיקלי קורקט, בסוף הם בני אדם.
אני העליתי את זה, מה זה...
לא, מבחינת השחיקה. אני מנסה, לא, השחיקה האישית של הצבא, גם בסדיר שהם נתחנים וגם המילואים.
סיפור, אני אספר לך.
ספר.
אבא שלי שכב, אתה יודע, 8 שנים בבית חולים. היינו באים אליו יום-יום. יום שבת אחד אני מגיע בבוקר, מתקרב לדלת הזאת עם העינית שנפתחת לבד. אני בא, דלת נפתחת, אופ, אחריי נכנס ככה, צעיר, אברך צעיר. נכנס עכשיו, אני פתחתי את הדלת, הוא לא עשה כלום. אתה מבין? אז אני שואל אותו ככה, אז מה, אני גוי של שבת בשבילך? וככה הוא היה נבוך ונעלם. וחשבתי על הדבר הזה, אז מה הוא חושב? כאילו, הוא חושב שאלוהים מעדיף אותו, כי אני פתחתי את הדלת, והוא רק נכנס על הגב שלי. לא, אני לא בטוח. אני חושב שאלוהים אוהב את השומרים, השומרים ממש, עם נשק, אסדה, אפוד. ואני חושב שזהו, נגמר הדבר הזה. חשבתי שזה יותר פשוט, דרך אגב. בתחילת המלחמה, וזה אמרתי, טוב, זה נפל דבר בארץ, זה מה שהיה לא יהיה. ואני רואה שאותם משחקים, אותם שיקולים עלובים, ממשיכים גם היום. עכשיו, העלית פה את העניין של הצורך בצבא יותר גדול. זה מביא אותנו לכל נושא תפיסת הביטחון של ישראל, וזה מתאים מאוד למרואיין שלנו, לגדי אייזנקוט.
כן, עוד לא אמרנו, רגע, שתי כבר אתה אומר, אז גם עוד לא אמרנו שהאורחים המפיקים לשר פלסנר ויאב כהן, והחיים על השידור באולפן סתיו כהונס ותל לשל, והאורח המרכזי שלנו בשעה הזו יהיה הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט, תמשיך.
כן, אז כשאתה בא ואומר בעצם על הנושא, על הצורך, אחד ממרכיבי תפיסת הביטחון, שרצים, שנקרא, קיר הברזל של ז'בוטינסקי בשנות ה-20, נגיד זה היסוד, בן גוריון בראשית שנות ה-50 נתן יצק תוכן בדבר הזה, והייתי אומר, ארבעת העקרונות, זה אחד, זה הרתעה, זאת אומרת להיות חזקים ושידעו אויבים שחזקים, כי אחרת התקפו אותנו לא הערב. השני זה הרתעה, כי הצבא שלנו מבוסס על מילואים, ואנחנו חייבים לדעת לפני שתוקפים אותנו, כדי שנספיק להגן על עצמנו. המרכיב השלישי זה הכרעה מהירה ולעבור לשטח האויב. והנושא האחרון שנוסף זה הגנה מפני תלול מסלול, על יישובים, על העורף, על כל התשתיות, שדות תעופה וכל זה. עכשיו, הנושא של הכרעה מהירה הוא קריטי פה, מכיוון שהצבא מבוסס על מאות אלפי המילואימניקים. אתה לוקח כל כך הרבה אנשים ומוציא אותם ממעגל העבודה, ובסוף זה אותם אנשים שמשרתים, שעובדים, שמשלמים מיסים, אתה פוגע פגיעה אנושה בכלכלה. טוב, השר אוצר הזה זה די בדיחה, אבל הנזק הוא כבד.
בדיחה על חשבוננו, גלעד.
כן, בהחלט.
על חשבוננו. הוא עושה דיונים על התקציב בלי ראש אגף התקציבים. נו. מזהירים אותו, תקשיב, אתה פורץ שוב את המסגרת, מדברים על זה שהולכים להוריד שוב. הפעם, עוד פעם מודיז, זה לא מעניין אותו, זה פשוט לא מעניין אותו. את הבוס שלו מעניין האיתום של הבית בקיסריה, ואותו מעניין שאורית סטרוק תמשיך לקבל את הכסף, את כל התקציבים. לא מוכנים לגעת בכסף הקואליציוני במצבנו, זה הרי בלתי נתפס.
אני חוזר רגע, אבל אתה צודק, אבל אני חוזר לתפיסת הביטחון. ישראל לא בנויה למלחמות ארוכות מדי. מכיוון שאנחנו מבוססים על מילואים ניקים, אנחנו צריכים לגמור את זה מהר. לצד השני, דווקא נוח להקיז את דמנו בזמן לא נגמר, בחודשים על חודשים, אנחנו עוד מעט שנה. הדבר הזה, ישראל לא בנויה לו. עדיף מערכה בעצימות מאוד גבוהה לזמן קצר, מאשר הקזת דם מתמשכת. זה בניגוד מוחלט לתפיסת הביטחון, וזה נעשה במודע. המחדל של אחרי 7 באוקטובר, של כמעט שנה של ניהול כושל של מערכה, הוא חמור כמו המחדל לפני 7 באוקטובר. הכישלון הזה שכמעט שנה, ישראל לא גומר את הדבר הזה, זה הכל באיזה מין עצימות. מחכים, תראה את האבסורד הזה. אנחנו מחכים לתגובה של חיזבאללה, אנחנו כל יום מקבלים מסעות רקטות, מה אתם, איך אתם קוראים לזה? מה זה, כאילו, זה בסדר בינתיים, התרגלנו לזה? לא נורמליים, איבדנו חבל ארץ שלם, וזה כאילו עוד כלום, זה עוד מחכים למשהו יותר חמור, פשוט השתגעו.
קודם כל, אנחנו באמת מחכים, וגם לאיראן, תגיד, מה אתה חושב על רמטכ"ל, ראש שב"כ? ראש אמ"ן כבר התחלף. נניח אם אביך היה ראש ממשלה, ואתה תגיד לי עכשיו זה לא היה קורה, בסדר, אבל בוא נשים את זה בצד.
מה, אתה לא מסכים עם זה? נו, בחייך.
אני נוטה להסכים, קודם כל אני שונא את משחקי הכאילו, אמרת לך את זה, לא כאילו, האילו, אבל אני מכירותי את אביך, בוא, אני הרי ליוויתי שם, אני זוכר איך שי הסגל היה קורא לו כל בוקר את רשימת ההרוגים באינטיפאדה השנייה שהוא ירש מברק, וזה הוא התחמם והתחמם והתחמם והתחמם, והוא לקח כל אחד מהם ללב, לא בדרך שבה בגין לקח, את בגין זה מוטט עד שהוא יצא לחומת מגן. אני לא מאמין שהיה נותן לחמאס לגדול הממדים האלה בשום פנים ואופן. לא שאפשר היה לענות בפגז 155 מילימטר על כל קסם, אבל כן אפשר היה לעשות, נניח ב-2009 את עופרת יצוקה, לעשות ולסיים. זה היה קל, זה היה מאוד מאוד קל ב-2009.
קח את כל הפעמים שהציעו, נתניהו לחסל את סינואר.
שכחתי מה רציתי לשאול. לסיום. הוא היה משאיר, הוא היה נותן לרמטכ"ל ולראש שב"כ ולכל האחרים באמצע הלחימה הזו להישאר בתפקיד, או שהיה מחליף באמצע?
אני יכול להגיד לך מה אני חושב. תראה, בעצם מינואר, כשהוציאו את הכוחות, אז אתה יודע, זה לא בדיוק, יש פשיטות ויש נפגעים וזה, אבל מלחמה זה כבר לא. אני חושב שכל כולם היו צריכים ללכת, גם דרג צבאי בכיר, וגם כל הקבינט הזה צריך לעוף הביתה. מה, כישלון מוחלט, גם עד השבעה באוקטובר, גם בניהול אחרי. להחליף את כולם. אם המצב מספיק רגוע בשביל חוק הג'ובים, אז אני חושב שהוא מספיק רגוע גם בשביל לעשות סדר. זה זמן טוב, עברה שנה, לחזור לציבור, אני אומר, זה זמן טוב אחרי שנה לחזור לציבור ולבקש את אמונו.
כן, לתחושתי הוא לא יבקש את אמונו של אף אחד, הוא כאן כדי להישאר, ונלך עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, ואחריהם יהיה לנו פה אחרי הפרסומות את המוריין המרכזי, רב אלוף מילואים גדי איזנקוט. ואנחנו אומרים שלום ובוקר לא כזה טוב לרמטכ"ל לשעבר, השר לשעבר, חבר כנסת גדי איזנקוט. שלום.
שלום לכם ולמאזינים.
טוב, אי אפשר לא לפתוח עם חילוץ מעזה של גופות, ויש כבר גם שלושה שמות, אברהם מונדר שכנראה נרצח, לא כנראה, נרצח אחרי שנלקח בשבי. כן, זה כבר שישה, אנחנו כבר יודעים שיש לנו שש גופות, ואלה שלושת השמות הראשונים, יגב בוכשטב, נדב פופלואל ואברהם מונדר. איך אתה מרגיש מול זה?
הרגשה קשה. זה שישה חללים שהגיעו חיים לרצועת עזה ונרצחו, נהרגו על ידי חמאס כנראה. אני מניח שתיארך בדיקה. ופה מגיע אחת גדולה מאוד, זה צהל, שבת, הצוות של ניצן אלון, בעיניי המשימה של השבת חללים לקבר ישראל, היא משימה ראויה מאוד, היא כרוכה בסיכון חיילי צהל, נעשה בשיקול דעת מעמיק, ואני חושב שזו משימה ראויה וטובה ונכונה. אני חושב אבל שגם הבוקר זה תזכורת לראש הממשלה, בעזה יש עוד 109 חטופים, הזמן שלהם עוזל, הם מתים בשבי והוא צריך לפעול בהקדם להחזרתם, אחרת לא יהיה את מי להשיב. וכשאנחנו זוכרים שכל ראשי מערכת הביטחון כבר לפני שלושה חודשים אמרו לו שמלאו התנאים להשבת חטופים, ולכן סינואר הוא הנבל הראשי, אבל החובה להשיב אותם היא של ההנהגה הישראלית שהייתה אחראית גם בשבעה באוקטובר להפקרה שלהם ולעובדה שהם נמצאים שם.
גדי, בוקר טוב.
בוקר טוב, גילן.
עכשיו כשאתה עוסק הרבה באסטרטגיה, אתה חתום גם על תוכנית גדולה לגבי תפיסת הביטחון של ישראל. תן רגע בכמה משפטים, איך אתה, בוא נגיד, הגענו באמת למקום מאוד גרוע, אבל איך אתה מפה לוקח את המדינה, אם אתה היית יכול לעשות את זה, למקום טוב יותר? איך אתה מוביל את הספינה הענקית הזו? מה היית עושה בכל אחת מהחזיתות, בכמה מילים? ואיך אתה כאילו, איך יוצאים מהדבר הזה?
באופן כללי הייתי פועל להשיב את מה שנפגע בצורה משמעותית בשנה האחרונה, זה מה שנקרא הרתעה בסיסית. הרתעה בסיסית זה האופן שבו האויבים שלנו ראו את העוצמה של מדינת ישראל ושל צה"ל כבלתי מנוצחים, ראו את החברה הישראלית כחברה מתקדמת, סולידרית, וראו את היחסים של ישראל עם ארצות הברית כעוגן משמעותי מאוד ביכולת ובקבלה של מדינת ישראל במזרח התיכון, למרות שהם לא אוהבים אותנו. ולכן הדבר הנכון לעשות אחרי הכישלון הקולוסלי של השיבה באוקטובר ושל אותה הרתעה בסיסית, זה להשיב אותה באופן שבו נגיע למצב הסיום ברצועת עזה, שבתוך זה השבת חטופים. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו ש-11 חודשים אחרי תחילת המלחמה טרם הושגה אף מטרת מלחמה. אף מטרת מלחמה לא הושגה כרגע, זה עניין של הערכה והחלטה, אבל זה לא קרה.
מה אתה פוקד עכשיו על המטה הכללי?
על המטה הכללי, להעצים את ההישג ברצועת עזה בלוחות זמנים קצרים מאוד במה שאפשר לעשות, בעיקר בניסיון לחלץ חטופים נוספים, בניסיון ליצור תנאים לאטימת הגבול הדרומי, וליצור תנאים ביטחוניים טובים יותר ליישובים שיחזרו. אבל הדבר שהייתי פועל במהירות זה להגיע להסכם חטופים, בעיניי מתוך עמדת כוח והבנה שלא מדובר רק בהסכם להשבת חטופים, אלא בעסקה כוללת שהיא למעשה מתווה נתניהו, זה לא רק השבת החטופים כולם, אלא גם הפסקת אש קבועה, גם נסיגה של צהל מעזה. ככה הוא כתב בנייר שהוא אישר מילה מילה, וגם לנסות להביא למצב שבו אין יותר שלטון חמאס, יש פירוז בתמורה לשיקום, ויש עתימה של הגבול בפילדלפי.
נזכרתי כשאמרת מקודם שאתה חושב שצריך להמשיך את פעולות החילוץ גופות חטופים בכל מחיר, פתאום זה הבזיק לי שאתה בפעולת חילוץ חטופים איבדת את הבן שלך.
כן, זה אירוע כואב, אבל בעיניי זו משימה ראויה, ואני יודע שהמפקדים שוקלים בשיקול דעת מעמיק את הסיכון מול התועלת. כל פעולה כרוכה בסיכון, וגם בפעולה שגל ואייל ברקוביץ' נהרגו היה שיקול דעת מעמיק, לצערי נפגעו ממטען. חשבתי גם במקרה של הבן שלי שזו משימה ראויה מאוד שנכון לסכן עליה חיילים ולהשיב חללים לקבר ישראל.
תגיד, אתה מאמין עכשיו לנתניהו שהוא רוצה באמת ללכת ולהגיע וגם לשלם את המחיר? הוא אומר עכשיו, ממש ראיתי מבזק ניר ברקת, שהוא יצביע בעד עסקה אם תהיה כזו, גם במחיר נפילת הממשלה. אתה מאמין, אתמול בלינקן נשאל על ידי משפחות חטופים אם הוא חושב שנתניהו מבלף אותם שוב, ואמר, אם הוא מבלף אנחנו נדע. מצד שני, בוא לא נתעלם העובדה שחמאס דחה את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא שחקן יחיד פה, בעצם הסרבן העיקרי הוא חמאס, אנחנו כל הזמן מאשימים את נתניהו, או שאני טועה?
העובדה שהחטופים נמצאים שם זה כישלון מוחלט שמתחיל בפיקוד, באמן, ונגמר בראש הממשלה. הוא היה אחראי לכישלון הזה, יש לו אחריות להשיב אותם בביטחון, לצערי כבר מעל 20 נהרגו שם תוך תקופת השבי. אני חושב שהוא רוצה שהחטופים יחזרו, זה ברור לי לגמרי, אבל הוא לא מוכן לקבל את ההחלטות האמיצות, והוא ממסמס החלטות, אני ראיתי את זה, וזו הייתה הסיבה שאנחנו עזבנו, כשראשי מערכת הביטחון במחצית מאי אומרים לו, הושגו התנאים, והוא ממשיך להתפלפל בניסוחים ומילים. מולו, במולנו יש אויב אכזר, פסיכופת, סינואר. אני חושב שאפשר היה להשיב את החטופים, ואפשר להשיב אותם היום. זה כרוך במחירים כבדים מאוד. מה שנקרא מתווה נתניהו, לא כל כך ברור בשיח הציבורי, הוא מתווה קשה מאוד. המתווה הזה אומר שלושה שלבים, כל שלב 42 יום, סך הכל 4 חודשים, שבתום התקופה מחזירים את כל הבני ערובה חיים ומתים, משיבים את השקט שלב א', בשלב ב' כבר מדברים על הפסקת אש קבועה, ויש נסיגת הכוחות הישראלים מעזה. ככה נתניהו ניסח את זה. עם פילדלפי באה תיאבון, ובצדק, פילדלפי הוא ציר שגרם לנו הרבה מאוד בעיות, בהברחות, דרך אגב.
אז איך פותרים את זה? כי נתניהו אומר שאם אתה משאיר שם את סינואר ואת חמאס, הם ניצחו. ואם אתה לא נשאר, לא אותם את פילדלפי, הם ניצחו. איך אתה פותר את זה?
ניצחון בעיניי, ברמה האסטרטגית, נגזר משני פרמטרים עיקריים. אחד זה השגת מטרות המלחמה, ושניים זה שיפור מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. אחרי 11 חודשים, נתניהו לא יכול להצביע על אף מטרה שהושגה, ולא יכול לומר ששופר מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל, כי הוא בדיוק הפיל אותנו למלכודת של סינואר ואיראן, להגיע למלחמה אזורית, והאסטרטגיה האיראנית ארוכת שנים, להטיש את ישראל עד כדי הקרסתה.
למה בכלל?
תבונה של מנהיג זה לקבל החלטות אמיצות והחלטות קשות. וזה היה הפער המרכזי שאני ראיתי החל מינואר השנה, ראיתי שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה אסטרטגית, שום החלטה קובעת, לא להשבת חטופים, לא ליום שאחרי, לא לתקיפה במקביל מדרום ומצפון הרצועה, לא התקת כוחות צפונה, ותמיד האמריקאים מביאים את הפתרון ליום שאחרי, האמריקאים מביאים את מצווה החטופים, האמריקאים מביאים את המענה ההומניטרי, האמריקאים.
גדי, אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם, שנקרא, ללכת צעד אחורה, למה שלבים בכלל? למה עסקה בשלבים? בסוף, אם אתה אומר שהמחיר בסוף בשביל כולם הוא הכל, אז למה צריך לחכות עם הדבר הזה? הרי זה לא בריא, זה בסוף תמיד יכול להידפק. אם אתה מלא עושה את זה, אז כל מה שאתה מוכן לתת בשלב השלישי, תגמור, תקבל את כולם. הרי זה המטרה, לא?
שאלה מצוינת. כל ראשי מערכת הביטחון, הצוות, רוב שרי הקבינט, אני יכול לציין לחיוב את השר אמסלם ונוספים שדחפו כל הזמן לעסקה של הכל תמורת הכל כוללת. אנחנו תמכנו בזה גם, רק היה מתנגד אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא דרש את הפיצול בשלושה שלבים עם המעבריות בין שלב א' לשלב ב'. הוא דרש שהפעם המצווה יהיה יום לחטוף. בעסקה הקודמת זה היה 10 חטופים ליום, ולכן היום כבר אי אפשר לחזור אחורה לצערי, אבל זה היה הדבר הנכון. ואם אפשר לתרום איזה עצה קטנה, זה להגיד עד 42 יום ולעשות מאמץ לעשות את זה מוקדם ככל האפשר. אבל כשהמחשבה היא איך לממש במקרה הגרוע ביותר את שלב א' ולחזור מיד אל לחימה, המשמעות היא שאתה לא מחזיר את החיילים ואתה לא מחזיר את הגברים ואתה לא מחזיר את החללים, ולכן המתווה כמו שהוא, הוא לא מתווה ביידן, הוא מתווה נתניהו, הוא יישאר שם כל עוד. זה היה אומנם לפני כיבוש פילדלפי, לפני המעבר. עכשיו תשאל אותי אם נכון לאטום את המעבר, חד משמעית כן. האם נכון שיהיה גורם אחראי, מקצועי, שיקפיד שלא תהיו הברחות ברפיח? חד משמעית כן. השאלה האם צריך מנגנון למנוע העברת חמושים צפון? חד משמעית כן. אבל כשבאים לצבא, הצבא יגיד, תשמעו, כדי לבנות מנגנון למניעת מעבר חמושים צפונה, צריך לבנות גדר מהגדר לים, לשים
שניים. טוב, ויש לנו מספיק גדרות. אני רוצה לשאול אותך משהו יותר פוליטי. שמעתי את אורית סטרוק היום במקום אחר אומרת שכל עסקה תפיל את הממשלה. אני זוכר שבקבינט מלחמה אתה ובני גנץ, כמה פעמים קראתם לנתניהו, זה פורסם, לשתף את המתווה שלו עם כל חברי הקבינט לטובת השקיפות, הגדלת אחריות. אתה אמרת משהו כמו לא יעלה על הדעת שסינואר מחזיק ביד מסמך שבן גביר ממודר ממנו. עכשיו גלנט קורא להעביר את זה לקבינט, בינתיים אבל נראה שבן גביר וסטרוק הם אלה שבעצם מנהלים את העסק ואין שום סיכוי לכלום.
חד משמעית, למעשה יש פה משבר מנהיגותי חמור. המשבר נובע גם מהאמון בראש הממשלה של האוכלוסייה, גם האמון של השותפים הטבעיים שלו בממשלה, איומים יומיומיים, וגם את חוסר האמון המוחלט שלו בשרי הקבינט. לכן הוא ממדר אותם. אני יכול לומר לטובתו שבקבינט המלחמה היו דיונים רציניים מאוד לכל אורך התקופה, גם אם לא קיבלתי את הסיכומים שלו. אבל אל מול הקבינט הרחב הוא פעל באופן כזה שהוא ממדר אותם, גם לגבי מצווה חטופים, גם לגבי קשירות ויכולות צהל, וגם לגבי יכולות אחרות, זה היה יותר מפגש לפריקת לחצים. ולכן אי אפשר לנהל את זה, כי המפקדה העליונה של צהל, על פי חוק, זו הממשלה שמסמיכה את הקבינט. ולכן נוצר פה מצב של שלטון קיסרי, שבחלק מהמקומות יש דיונים, ופה השר גלנט צודק, שארבעה שרים חושבים חד משמעית שהדבר הנכון לעשות הוא לקבל מתווה, או בלא מעט נושאים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, וראש הממשלה אומר טוב אני אעביר את זה לרחב, וכמובן שגם ברחב זה לא עולה. היו יותר ממקרה אחד.
טוב, אתה רואה את הפיגורות שם, אני לא בטוח שאתה רוצה שהם יהיו מעורבים. אני רוצה לקחת אותך רגע לנקודת מבט אזורית. תראה, אנחנו כל הזמן נלחמים שנקרא, בפרוקסי, בשלוחים של איראן. אנחנו נלחמים בלבנון, מתימן, מעיראק, מסוריה, מעזה. והאיראנים קבעו את הכלל שהם בדרך כלל לא יורים משטח איראן, ולכן שטח איראן הוא חסין מפגיעה. ואני שואל למה? מי אמר שאנחנו צריכים לשחק לפי הכללים שלהם? הרי לאיראנים לא אכפת להילחם עד החיזבאלון האחרון, ובכלל עד הערבי האחרון. הפרסים בזים בכלל לתרבות הזו, ביניהם הם פיתחו את השחמט ואלה שחקני ששבש. מי אמר שזאת צריכה להיות המשוואה? ונגיד שלא רוצים לראות ישירות משטח ישראל, אז אפשר לראות מקום אחר. למה כשקריאת שמונה בוערת, כשתושבי ישראל במקלטים, למה בשירז, אספהן וטהרן יושבים בשקט בבתי קפה?
נקודה מאוד נכונה. לאורך העשורים האחרונים, ראשי ממשלות אישרו מדיניות הפעלת כוח, שהיא מלחמת צללים, שהביאה להישגים מלחמת, רבים למדינת ישראל. גם בסיכול תוכנית הגרעין שהייתה אמורה להיות כבר לפני עשור וחצי במידה ולא היינו מפריעים לה, גם בפגיעה שנעשתה מתחת לרדאר, וגם במלחמה שניהלנו מולם בסוריה למניעת התבססות, וגרמנו להם נזקים גדולים מאוד.
זה הכל לא באיראן, אבל.
אין ספק, ובאיראן היו לא מעט
חשאי, למה חשאי?
פעולות חשאיות.
למה?
גם הם בנו אסטרטגיה, למה לא לפעול ישירות?
כן, ואתה לא רוצה מישראל, תפעל ממקום אחר, אבל למה תושבי שדרות, תושבי קריית שמונה, ולעיתים תושבי תל אביב, יושבים במקלטים, ואזרחי איראן אין להם שום חשש? למה? מי אמר שזאת המשוואה? כי ככה החליטו בטהרן? כי זה נוח להם? אבל לנו זה לא נוח.
לנו לא רצוי לפתוח במלחמה קונבנציונלית עם איראן.
מי אמר מלחמה?
אפשר לפעול גם בצורה חשאית, גם במלחמת צללים, גם לעשות כל מאמץ להפיל את השלטון. בסופו של דבר, לשלטון האיראני כבר בעשורים האחרונים יש שלוש מטרות. מטרה אחת, שימור השלטון ברוח המהפכה. מטרה שתיים, להשיג הגמוניה אזורית ולחנוק את ישראל. ומטרה מספר שלוש, להשיג תעודת ביטוח לגרעין. אני חושב שבשתי המשימות השניות פעלנו, ואפשר לעשות תמיד יותר. הבעיה המרכזית זה ריבוי של איומים ואתגרים, וראה מה קרה בשנה וחצי האחרונות. כמעט ולא התעסקנו עם איראן. איראן הוא האויב הגדול.
ברור, אנחנו לא מתעסקים.
יש לנו שתי דקות, אני רוצה לספיק לך, יש מלא נושאים.
אז דבר אחרון, בן, בעניין הזה. למה שלוח של איראן יכול לראות עלינו, ושלוחים שלנו לא יכולים לראות על איראן?
גלעד, מצינו את זה, שאלת את זה 20 פעם. והוא מתחמק והוא יודע למה. אני רוצה לשאול אותך על הצבא. חסרים המון חיילים, רוצים עכשיו לבטל את הפטורים של המילואים, דיברנו על זה מקודם. הגיוס לא מתקדם לשום מקום. מי הקטין את הצבא? מאשימים גם שבתקופתך הדבר הזה, הצהל הפך להיות עוד יותר קטן וחכם וכל השטויות האלה.
טוב, זה כשמכונת השקרים פועלת בפול כוח. הסיפור הוא כשאני נכנס תפקיד הרמטכ"ל, מחליט ראש הממשלה לקצץ את השירות בצהל 24 חודשים. הוא ממנה את ועדת לוקר, הוא מקבל את המסקנות שלה, לקצץ בשנה. בוגי, אלון ואני נעמדנו על הרגליים האחוריות ואמרנו לא יקום ולא יהיה, ובסופו של יום התפשרנו לקיצוץ של 4 חודשים, ובתנאי שנקבל 3,000 תקני קבע לשנה אחת, שלמעשה סגרו את הפער, ככה שהעברתי צבא גדול יותר מזה שקיבלתי בסדיר. כל האגדות על הקיצוץ במילואים, זה האגדות. המילואים בצהל נמצאים במספר פחות או יותר, 10,000 יותר, 10,000 פחות. אבל כשחוזרים על שקר 100 פעמים, הוא נקלט. ואיזה אלוף להתראיין לפני איזה שבוע, ואמר, גדי אייזנקוט קיצץ חטיבה. אז הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, תשמע, אתה בחור רציני, אבל לך אני אענה. אומרים שקיצצתי חטיבה, אכן קיצצתי 3 גדודים באגד ארטילרי, והשארתי את מפקדת האגד בעתודה מטכלית לצורך העניין. אבל תפתח ותבדוק, תראה שבתקופתי קמו 3 חטיבות. לא הייתה חטיבת הקומנדו, חטיבה 89, והיא קמה. לא הייתה חטיבה 11, שמבוססת על אנשי אגוז, והיא קמה. ולא הייתה חטיבת קילוץ והצלה. וחוץ מזה, הקמנו עוד 3 גדודים להגנת גבולות, אותה קרקל ואותם בנות בטנקים שלהגו להם. לכן יש פער גדול בין הדיבורים והאגדות. צהל צריך לגדול עוד קצת, אבל צריך לזכור שצהל...
משפט אחרון, פשוט נגמר.
הוא גדול פי שתיים פלוס מהצבא שניצח ביום כיפור בדרום ובצפון.
וצריך להגדיל אותו יותר. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הרבה טעם של עוד, לא הספקנו כלום, אבל היה מאוד מעניין אותו. תגיד, בא לך להיות עוד כמה דקות לנו בשעה הבאה, על ההתחלה?
לא, אני חייב לרוץ לפגישות שנקבעו עם הערכה
של
כמה דקות אפשרי.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, יום טוב.
וחזרנו רק ל10 שניות להגיד שהייתה שעה סבבה, ותהיה שעה, לא איזה סבבה, אנחנו עם חטופים וגופות, אבל אנחנו נחזור אחרי החדשות, חכו לנו. אוכל מפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור באולפן, סתיו קורנס וטל אשל. שמה, אתה מתאקלם יותר מדי מהר.
שמה, אתה שואל על איראן, אתה שואל אנשים שבעמדות, התשובה כאילו, מה, אתה רוצה מלחמה אזורית? לא, אני לא רוצה מלחמה אזורית, אבל מי אמר שאני חייב לקבל את הכללים שקבעו בטהרן, שהם מארגנים בני חסות שלהם מסביבנו שיורים עלינו, ואנחנו לא יכולים לארגן, מה חסר כאלה שירצו לראות על האיראנים, יש סונים בדרום איראן ולכיוון הגבול עם פקיסטן, ויש קורדים, ויש
אנשים אלף לא אחד. יודעים, אנשים לא יודעים שאיראן, איראן בסך הכל 50 ומשהו אחוז פרסים.
אני חושב שפחות אפילו.
כל השאר מיעוטים שחלקם הגדול לא אוהב את השלטון,
אבל הסיפור
ואפשר
הוא,
להשתמש בהם.
הסיפור הוא בין שכולם מקבלים את זה את הכלל שנקבע בטהרן, כאילו בסדר, אנחנו חוטפים אש, ואנחנו מגיבים רק כלפי מי שאיראן משלם לו, מספקת לו, נותנת לו הנחיות, ובאיראן עצמה עושים פעולות חשאיות, אבל לא נותנים אש כמו שפה חוטפים. והדבר הזה חייב להיפסק, זה לא חכם, זה לא הגיוני, זה לשחק לפי הכללים שלהם, זה טוב להם, זה רע לנו.
אז תשמע, קודם כל לא אמרתי שאתה מתאקלם, לא כי אני חולק על העמדה הזו, כי אני, אתה פשוט, לדעתי אם היית ממשיך לדעת עוד יומיים שלושה לשדר, הייתי צריך לבקש אישור לדבר, מראש, כי בכתב לדעתי בכלל, ככה זה אצלכם, החקלאים מהימין, אבל תראה, לגבי איראן, אם כבר אנחנו רגע רציניים, אני חושב כמוך, אבל בוא נזכיר שוב, נפתלי בנט שינה את המדיניות הזו, הוא לא פתח במלחמה נגד איראן.
לא רוצים אבל, מלחמה.
אבל, לא, רגע, רגע, הוא שינה את המדיניות, זה נאמר, זה פורסם במפורש, לא עוד...
זה לא קרה, יכול להיות לא, שהוא רצה.
זה קרה, זה קרה כמה פעמים, נכון, קודם כל הוא לא הספיק הרבה, אבל זה קרה כמה פעמים, אני מזכיר לאדוני, שאמרי כתבה מיראני, מאיראן לכיוון שלנו, מישהו הוריד אותו בדרך, ושעתיים אחר כך הופצץ בתוך איראן על ידי כתבמים שהמריאו מתוך איראן, הנגר גדול, והושמדו שם כמה עשרות
כתבמים. אני תומך בזה, אני אומר
נתפסו גנרלים של משמרות המהפכה בתוך איראן, נחקרו והפלילו את האיראנים, ושם אגב כך מנעו את ההסכם. אני, לא, אבל בוא לא...
זה מעולה, אבל זה לא קשור.
לא,
כשיושבים בקריית שמונה במקלטים, שישבו גם בטהרן במקלטים. זאת המשוואה.
אני מסכים איתך.
ולא רק פעולות, אני בעד פעולות חשאיות כאלה ורות, אבל זה לא במקום.
אני מסכים איתך, אני מעריך שיש עוד כל מיני שיקולים ששנינו לא יודעים. בצניות אני אומר את זה, אני מסכים איתך עקרונית, אני כותב, אומר את זה.
יודעים הכל.
מה שאמרתי, מה שאתה לא, כי אתה לא עיתונאי, אתה לא עושה את זה. כי אני, תשמע, יש הרבה נושאים שאפילו לא שאלנו אותו, אתה יודע, לא שאלנו אותו, ובסוף כן רציתי להספיק, כי גודל הצבא קשור גם לגיוס, קשור גם למילואימניקים, קשור לכל הדברים האלה. אתה יודע, למשל, רציתי לשאל אותו, מה הוא חושב? אז אין לי אותו, אז יש לי רק אותך, על המינוי של מירי רגב כאחראית על טקסי השבעה באוקטובר.
כל ההתקסים האלה עכשיו, לעשות גם את זה עכשיו, איזה עניין פוליטי, וזה מה, נשים שיטת הרמזור להתקסים, בחייך, כל הדבר הזה. יש להם עבודה לעשות. הממשלה הזו צריכה ללכת, היא צריכה ללכת, הקבינט הזה צריך ללכת, צריך ללכת אל העם, לשאול אותו. אני יש ליכוד, אבל זאת ממשלה שקשלה, והיא צריכה לקבל את אמון הציבור. אי אפשר ככה, זה גם כל התפיסה שלה, של פרוטקשן לחמאס עד 7 באוקטובר, כל הניהול הכושל במשך קרוב לשנה. צריך ללכת לציבור לקבל את אמונו. מה הרעיון לבוא...
תגיד, אז איך יכול להיות שאתה היחיד בליכוד שאומר את הדברים בכל רם? אתה יודע,
אני שומע עכשיו... בכל רם, בשקט אתה שומע את כולם.
לא איזה קוד, שמע, שאלה אם אתה שומע...
כשהמיקרופונים סגורים, הם מדברים כולם כמוני.
יופי, אבל זה לא תופס. שמע, מה אמורים, מה דיכטר וברקת וקץ ואדלשטיין ואלי כהן חושבים, שהם יהיו... תראה, אתה יודע מה טוב שנגענו בזה, כי אני רוצה עכשיו להצבן אותך קצת. אביך, הרי אף אחד לא חשב שהוא יהיה ראש ממשלה, ולא בעיקר אחרי לבנון הראשונה, וכולי וכולי, ובסוף הוא נהיה ראש ממשלה, חשבנו שהוא לא בכיר בחטא, והוא עשה את זה בחוכמה, כי הוא בעצם הפך להיות הנאמבר 2 של נתניהו, הוא הבין שנתניהו הולך ליפול, והוא היה שם, הוא היה לו יאלי, הוא היה שר חוץ, הוא היה שם ברגע הנכון, קיבל את זה זמנית, ומי שמכיר את אריאל שרון, בוא, תן לו משהו זמנית, ותשכח מזה, ואני אומר את כל זה לחיוב. זה מה שעכשיו, אני אומר לך מידיעה, כל השם עוד שאמרתי ועוד, חושבים עכשיו, נתניהו הולך, זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, אבל אני אהיה שם זה שהיה נאמן ואני אקבל את זה. הבעיה היא שבינתיים המדינה הולכת, הוא לא הולך.
קודם כל, זה תיקון היסטורי, אני חולק עליך, הוא לא בא להיות מספר 2 של נתניהו. נתניהו, אחרי שאבא שלי עשה באמת עבודה קשה ב-96 כדי שהוא ייבחר, מה שנקרא...
מאוד קשה, כל החרדים הוא הביא.
בבוגדנות אופיינית, רצה להשאיר אותו מחוץ לממשלה.
ודוד לוי שמר עליו, אתה זוכר את זה?
בהחלט, אני גם זוכר את לפני זה שאבא שלי הביא, אני הייתי עם אבא שלי בפגישה אצל דוד לוי כדי לשכנע אותו לרוץ יחד עם הליכוד, כי היה ברור שזה מאוד קרוב וצריך פה כל אחד מהקולות. בכל אופן, כשנתניהו עשה במכנסיים בפרשת משל, ואבא שלי בא ובעצם פתר לו את הבעיה עם חוסיין, זה גם כן חתיכת סיפור מעניין.
נכון.
אז הוא, וכבר דוד לוי לא היה שר חוץ, וזה הוא מונה לשר חוץ. זה לא שהוא בא להיות מספר 2 של נתניהו, משהו כזה, פשוט הוא הציל אותו בפרשת משל, כשהוא איבד את השתונותיו.
בסדר, אבל אביך היה גם פוליטיקאי, בוא לא ניקח את זה ממנו.
בהחלט, אבל
האמת... הוא ידע שהוא מתייצב שם, הוא ממצב את עצמו, וזה מה שקרה.
מה שדיין אמר לו, הייתי אומר, אחרי שדיין פרש מהצבא כבר והיה שר, ואבא שלי היה בהקפאה, לא נתנו לו להתקדם בצבא, הוא אמר לו ככה בשקט, הם יקראו לך רק אם תהיה קטסטרופה. ואם לא הטרור הפלסטיני המטורף, ספק רב אם אבא שלי היה נבחר לראשות הממשלה. וזה בעצם הסיפור שהיה, ואתה חושב שהאנשים האלה שמפחדים, אבא שלי אף פעם לא פחד להגיד מה הוא חושב, אם זה היה בהתאם לעמדת ראש הממשלה שהיה או בניגוד. ופה כל אלה פשוט מפחדים, מה הרעיון לבוא לצייץ שצריך להגיב בתקיפות, ואחר כך לשבת כמו אלה טוב ולהרים את היד כל דבר. זה הכל משחקים, זה אנשים פחדנים שלא רואים להנהיג, מי שלא מסוגל לבוא ולהגיד, אתה רוצה להיות מנהיג ציבור, תגיד לציבור מה אתה חושב, מה אתה פחדן כזה? חבורה של פחדנים. עכשיו, הם חושבים שהם הרשו את נתניהו. אני חושב שהיום אנחנו הגענו לזה מין עידן כזה, שהרבה פעמים אין מחיר לשקר, להפך, לשקר הפוליטי. העובדות הופכות להיות הרבה פחות חשובות, ויוצא שבעצם איזושהי פרופיל תקשורתי, חשיפה, מי מוכר יותר, זה בעצם הדמות גורפת את הקולות.
ברור, וכל אחד מעלה את הרף של הקצנה ושל הקשקושים ושל הפטפוטים ושל הקללות ושל הגידופים.
כן, ואני הולך פה לאנשהו, ודווקא אני רוצה רגע להתעלות באמירתו של טראמפ, שגם אם הוא יירה במישהו בהשדרה החמישית, עדיין הוא לא יאבד בוחרים. והסיפור הוא כזה, שהפרופיל התקשורתי הכי גדול של מישהו חוץ מנתניה הוא של בן גביר. אז כאילו, האנשים האלה, עם הפחדנות שלהם, ועם הזה, בסוף, כאילו...
אבא שלך היה להיות... מכניס את בן גביר לממשלה, כדי שהוא יוכל להקים ממשלה?
זה, הייתי אומר, כשאחד כזה בכלל נועם, ראשי הליכוד הרציניים של פעם לא היו במליאה בכלל. ואדם לא ראוי. עכשיו, אתה יודע מה? האנשים האלה מייצגים איזו תופעה, שמה שאנחנו קוראים עכשיו בשומרון, שעושה נזק עצום להתיישבות. אני מאוד אוהב את ההתיישבות, הייתי בתור ילד מסתובב ובתור בוגר, ומאוד אוהב ומאמין בהתיישבות ביהודה ושומרון. אני אומר לך, מה שיעשו למשל, בגבעת רונן, לקבוצה, לכמה בחורות עם תינוקת, זה מחבלים. כאילו הם נהיים הולכים, המשוגעים האלה, מעבר לעבירה לחוק כמובן, ולפגם המוסרי הכבד, האנשים המטומטמים האלה עושים נזק להתיישבות שאלף פיגועים ובית משפט אחד בהג לא עושים. הנזק שהם גורמים להתיישבות. איך אתה קורא לאנשים שעושים פוגרום בכמה בחורות ותינוקת? מכוונים עליהם נשק. איך אתה קורא להם אם לא מחבלים?
הם הולכים... וחברת הכנסת שלהם אחר כך מסבירה...
ולהם יש נציגות בממשלה.
גם מספר זר, וזה לא נכון, זה לא היה מספר פלסטיני, והם לא... ואחר כך היא דיברה על ריגול. מדובר בתינוקת בת 3 ובשלוש נשים, כאילו אני מסכים אותך לגמרי.
עכשיו, אני בתור אוהב ההתיישבות, אני אומר לך, נזק כזה כבד, אין דרך לגרום, חוץ מה...
אבל המתיישבים לא סוחרים להם... בדיחה אף פעם. האוהב הוא אוהב, הוא גם הקים את ההתיישבות, ואז הוא פינה חלק ממנה.
גם, הייתי אומר, גם היום, אחרי פינוי, אחרי ההתנתקות, אין יהודי חי או מת שהקים כל כך הרבה יישובים בארץ ישראל. מרמת הגולן והמצפים בגליל וביהודה ושומרון וכל יישובי הכוכבים ובערבה ובנגב. אז בסך הכל בו יש להם הרבה מה ללמוד. אבל האנשים האלה שיושבים בממשלה, אנשים לא ראויים, אנשים, וזה הייתי אומר עוד אחד מהחטאים לרשימה של נתניהו, להכשיר את השרץ ולהכניס אותו לממשלה. זה אחד שהוא אמר, הוא לא יהיה שר, הוא לא... כן, וכל סיפורים, לא רצה להצטלם איתו אפילו. היום ביבי עובד אצלו, בחייך. פחדן הזה, אצל מי הוא עובד? אצל אחד כזה שבגללו, כן, הוא יעשה עסקה, לא יעשה עסקה.
זה... אני חוזר איתך רגע, אבל...
כמו עלי נידף בידיים של המשוגעים האלה.
לגמרי, אני חוזר איתך לליכוד. אחרי כל מה שאמרת, וכמובן אתה באמת, באמת היחיד, נדמה לי, היחיד שאומר, מעז להגיד את הדברים בכל רם. אבל אתה יודע מה הם יגידו לך בחדר הסגור? יגידו לך, הגנטיקה של הליכוד אומרת, שכל מי שמרים יד על המנהיג, לא חשובות הנסיבות, מי צודק, מה קרה, אם אתה מרים יד על המנהיג, גמרת. אני נותן לך דוגמה, אנשים שניסו להפיל, ניסו זה, והתפיידו המתפקדים והמצביעים והחקים והחמקזים מתנקמים בהם, בדיוק הפוך ממפלגת העבודה שנפחה את נשמתה, שהחליפה 200 מנהיגים ברבע שעה, בליכוד זה 3-4 וזהו.
ב-DNA אתה צודק לגבי ה-DNA הליכודי. ה-DNA הליכודי יש בו עד היום, למרות כל כך הרבה שנים, עשרות שנים בשלטון, משהו קורבני, והייתי אומר, נתניהו הוא הקורבן האולטימטיבי, לא משנה, כן, זה, אבל הוא מציג את עצמו, וזה נכון. פוליטית, רע לי מאוד מה שאני אומר את מה שאני חושב, ותכף אגב, שותפים לעמדתי ליכודניקים רבים, רק שזה נכון, יש לזה מחיר פוליטי. נו, אבל מה לעשות, זאת האמת, ועכשיו אנחנו כאילו, זה כבר לא... אחרי 7 באוקטובר, זה, הייתי אומר, זה משהו אחר. דברים שאפשר היה להתווכח עליהם, לא לאהוב תכונות מסוימות, זה הכל היה ברמה מסוימת. מ-7 באוקטובר, כל אחד שנותן יד, הייתי אומר, לניהול הכושל, למחדל, לאסון, שמגבה את זה, אם בשתיקה, רואים בהרמת יד אילמת, זה נראה לי פשע.
תגיד, מה אתה חושב על גלנט? קודם כל, צריך לזכור שהוא היה מזכיר צבאי של אביך, וגם אייזנקוט, אגב, שכחת, גם את זה רציתי לשאול אותו מה, כי הוא הכיר, אביך, אייזנקוט הכיר והוקיר מאוד את אביך, הוא היה מזכיר צבאי של ברק, ואז בחילופי השלטון הוא נשאר גם אצל שרון, וגלנט, עשינו פה עוול קטן, כי הוא אולי היחיד שגם יוצא נגד נתניהו, אם כי לא פוליטית, אלא עניינית, מבצעית, בכל מה שקשור למבצע עצמו, ואתה יודע, מדברים, תשמע, המצב שאליו הגענו, בא לידי ביטוי יותר מכל, בזה שהוא עדיין שוקל לפטר את שר הביטחון באמצע המלחמה, בזה שהוא דורש עכשיו 600 אלף שקל לאיתום הווילה לקראת הגשמים, ומתכננים את הוויקנד הבא בניו יורק, כי צריך לנאום גם בעצרת האום. נדמה לי שהם הגיעו לסיטואציה שהם יכולים לעשות הכל ושום דבר. איך, בדיוק מה שאמר טראמפ.
אנשים ששירתו עשרות שנים בצבא, יש לי כבוד אליהם. אנשים באמת סיכנו את חייהם, וצריך לתת להם כבוד, ושכל מיני מטורפים צורכים עליהם. זה אנשים ש... אני לא יודע איפה הם היו ומה הם עשו. זה חורה לי מאוד, אני חושב שזה לא לעניין. זה לא קשור לכישלונות, ומי שקשל, ואני חושב שכל הקבינט הזה צריך לעוף, וכל צמרת צהל צריכה לעשות חילופים בכלל, כשאתה רואה את זה, כך למשל את קציני הנחל האמיצים, שכנראה כשלו כשנפגעו עובדי הסיוע ההומניטרי. אם אתה זוכר את הדבר
כן,
הזה.
כן, כן, עכשיו, כן, של הקיצ'ן מרקט או משהו
כן,
כזה.
כן, היה כשל והם הודחו, אבל בוא נשאל רגע, ומי שידיח אותם, כאילו, אתה רוצה להשוות את רמת הכשל של אלה ושל אלה? מה שקורה זה שלצבא הדבר הזה לא בריא, מכיוון שהנורמות שמלמדים בבעד אחד, בעצם מוכלות רק על הלוחמים בשטח. הדבר הזה הוא לא, הוא רע מאוד למערכת. ולכן זה לא, אי אפשר להמשיך כאילו הכל אותו דבר. נפל דבר וזה חייב לקבל ביטוי.
תגיד, לפני שנצא להפסקה ונתחיל לרעיין, כמה שנים עברו מאז שאביך נפטר, אחרי 8 שנות אשפוז?
10 שנים.
וואו, הזמן טס. בין כמה הוא היה צריך להיות היום?
96. זה כבר לא ילד.
כן, זה רבין לדעתי חצה 100.
לא זוכר, תכף תעשה בדוקטור גוגל, נגיד לנו.
איך הוא הרגיש אחרי רצח רבין?
תראה, הם היו, החיבור שלהם...
אז בגלל החיבור אני שואל, האלופים והרמטכ"לים, לא יעזור כלום, גם אם יהיו משני קצוות, לא יעזור כלום, זה חיבור שאי אפשר לנתק אותו.
החיבור ביניהם, קודם כל פה, ההפקה היעילה הזאת, זה יעילות פה, משהו. זה יליד 22, זה צריך להיות בין 102. החיבור שלהם היה הרבה מעבר לפוליטיקה ולמשחקים. אתה יודע, העולם הפוליטי יש בו דברים כאלה ואחרים, אבל השורש של החיבור, המקור שלו, הוא בשנות שירות ארוכות ביחד. זה משהו שהוא הרבה יותר חזק. רבין היה מפקד קורס מגדים של אבא שלי. יש איזה פתק מצאנו שאבא שלי עם מלאריה, ומבקש פטור מהמדס בבוקר, ורבין מאשר לו.
ורז גימלים, אתה מבין? כן. מלאריה?
היה לו קדחת, וזה
בסוף. מחלות של פעם.
והמליצו לו בסוף לנסוע, להחליף מזג אוויר לאיזה חודש או משהו כזה. אספר לך פעם. לא חשוב, אבל אצלו, אצל אבא שלי, למרות שהוא היה כאילו מאוד אינדיבידואליסט וכאילו מרדן וזה, אבל היה לו רספקט בכל זאת לצבא וזה, ורבין היה מפקד שלו, ולכן הוא נהג בו בכוון. רבין גם הוציא אותו מהקפאה, מינה אותו לאלוף, וגם את זה הוא אף פעם לא שכח לרבין.
שאלה אחרונה, גלעד, אחרונה, כי יש לנו כבר מורן על הקו.
איך אתה יודע מי יש לנו על הקו? אני פה באולפן ולא יודע כלום.
אדוני, זה צריך קשרים. באיזה פגישה של אביך בעולם למעלה היית הכי רוצה להיות עם מי? עם הר ציון, עם קאצ'ה?
לא, הייתה, עם ההורים שלי, מה? אתה יודע, עזוב אותי עכשיו מכל הזה.
אריק ולילי?
מה זה, עם ההורים שלי, זה כיף, לשבת לאכול איתם, ללגום משהו.
היא לא זכתה לראות אותו ראש ממשלה, זה מאוד עצוב.
זכתה מלמעלה.
הייתה, ליוותה אותו בצורה.
הוא הושבע ביום הולדתה, שנה אחרי שמתה.
ואנחנו בבוקר הקשה הזה, עם עוד שישה שמות, שש גופות שחולצו, אגב, במבצע שאני מבין היה די הירואי, במנהרות בחאן יונס, צנחנים, ואיתנו אייל מור, שלום אייל.
שלום בן וגלעד.
שלום אייל.
היה לו אחיין של אברהם מונדר, שגופתו חולצה והוא נרצח שם. אברהם, אמרנו את זה בשעה הקודמת, בן 79, ניר עוז כמובן, נחטף עם אשתו רותי, ביתו קרן, ונכדו היחיד, אוהד, בן התשע, ששווה את לב כולנו, הם שלושת אלה שוחררו, אוהד, אם אני זוכר נכון, תקן אותי, אייל היה אוהד של הפועל בר שבע,
עדיין.
עדיין, כן, וקיבל הרבה מאוד ברכות, גם כשהיה שם. בנו רועי של אברהם נרצח בטבח, ואיך אתם מגלים הבוקר את הבשורה המרה הזו?
קודם כל, בניגוד לגופות אחרות שנמצאו, אנחנו אמנו עד היום בבוקר, שאברהם חי, זו הייתה הנחת העבודה, ולכן התעוררנו בבוקר להודעות של הקצינים שליוו אותנו כל התקופה, שגופה הוחזרה. מצד אחד, התקווה שהייתה אמנם קלושה, אבל הייתה תקווה, התמוססה לה במכה אחת. מצד שני, לפחות יש גופה ואפשר להביא לקבורת ישראל, קבר ישראל. זה הרגשות המעורבים.
הוא היה המנהל עבודה מיתולוגי של נרלט, נכון?
הוא היה בנרלט בכמה תפקידים, הרבה שנים. נרלט גם היה לו אירוע, קרה אירוע שקסם חדר את גג המפעל, והרג קולגה שלו, מה שהשפיע מאוד על אברהם. הוא לא היה בן אדם בריא עוד לפני החטיפה, אבל בן אדם שמח, מוח צלול, אוהב מאוד את המשפחה, הנכד אוהד, הוא ממש היה משוגע. ואני חושב ש... אני יודע, גלעד בטח מכיר את זה, הטיפוס הזה של בחור צעיר, שנלחם בצנחנים ושחרר את ירושלים, נפצע בגבעת התחמושת, ולאחר מכן נענה לקריאתו של דוד בן גוריון להתיישב בנגב, וקבע את מגוריו, מקום מגוריו, 2 קילומטר קו אווירי מחאן יונס, וחי שם, הקים משפחה, וחי שם עד השביעי באוקטובר, הוא חי שם עם כל הקסמים והפצמרים והבלונים והפיפונים, וזה אני חושב סמל, לפטריוטיזם הישראלי, אהבת הארץ. אין לי מילים אחרות, לתאר אותו כמאשר מלח הארץ. אין מילים אחרות.
אתה צודק לגמרי. איך נראו החיים שלכם בעשרה ומשהו חודשים האלה?
ככה, המשפחה, קודם כל שמחנו מאוד שרותי, אשתו, קרן, ביתו ואוהד הנכד השתחררו בעסקה בנובמבר, בפעימה הראשונה. הם הצטרפו למאבק, המשפחה כולה מגויסת במסגרת מתי המשפחות, אנחנו היינו ונסענו משלחות והפגנו וצעדנו ומכינו וכל הפעילויות עשינו מתוך תקווה שבאמת אברהם השתחרר. אנחנו יודעים שהוא ראה את השחרור של שלושתם באל-ג'זירה, זה הסיפור המשוחררות שהשתחררו כמה ימים אחריהן, סיפרו שהוא ראה, שהיו איתו בחדר, והוא ידע שמשוחררות, אז זה לפחות נחמה, שהוא ידע שהם...
את הנכד, את השחרור של הנכד הוא ראה, הוא ידע?
הוא ראה, כן. הוא ראה את שלושתם באל-ג'זירה משתחררים.
זה סוג של נחמה באמת.
זה סוג של נחמה. הם האמינו שהם הבאים בתור. אני רק מזכיר שהעסקה התפוצצה, שהייתה עוד רשימה של עוד משוחררים, 10 משוחררים, שהקבוצה הייתה, הקטגוריה הייתה המבוגרים של נירוז, שהוא היה ביניהם, ואני רק מתאר לעצמי את ההרגשה שבמקום להשתחרר, הם שמעו שהמשיכו ההפצצות, והבינו שהעסקה נפלה. ומאז הוא החזיק מעמד כנראה עד מרץ, כי מה שאומרים לנו שהמוות התרחש בחודש מרץ, כלומר, למרות כל הקשיים ולמרות התנאים ולמרות המחלות רקע, הוא הצליח להחזיק מעמד עד מרץ, שזה מדהים.
יודעים ממה הוא מת?
נסיבות מותו עדיין לא ידועות, זה יכול להיות כל סיבה ממצבו הבריאותי ועד רצח, ואנחנו מקווים שהבדיקה הפתולוגית תיתן לנו מידע.
הקיבוץ פרסם הודעה, כאילו לגבי, הנה אני רואה את זה, לאחר שסבל עינויי גוף ונפש במשך חודשים, למה הכוונה פה? למצבו הבריאותי?
מצבו הבריאותי, הוא היה, כמו שאמרתי, סבל מחלות רקע עוד לפני החטיפה, גם גוף וגם נפש, להיות שם במנהרה, לא צריך לספר מה זה עושה לנפש, אבל אין לנו מידע על אירועים ספציפיים, זאת השאלה.
תגיד, יש לכם, כאילו, כמה משפחה יש לכם בניר עוז? כמובן שעכשיו הם לא שם, חוץ מכל החטופים והנרצחים שדיברנו עליהם?
אז ככה, אנחנו במשפחה מבאר שבע, אגב, גדלנו באותה שכונה שגלעד גדל.
איזה גלעד?
אנחנו, היה לנו גם שלב באר שבע.
גלעד שלי, אתה אומר.
גלעד שרון, גלעד שרון.
אוקיי.
השכונה בבאר שבע.
אני שלך עכשיו,
הוא. עד סוף התוכנית. כשאריק היה אלוף פיקוד הרום, זה אז?
כן, גרנו ברסקו שם בכניסה. היום זה אז היה בכניסה, היום זה באמצע העיר. זה לא רחוק מהפיקוד.
אוקיי.
בניר עוז, רותי מתגוררת, כרגע היא נמצאת בקרמי גת, איפה שכל קהילת ניר עוז ניצרים.
רותי ששוחררה, כן.
רותי ששוחררה. רואי, זיכרונו לברכה, הבן שלהם, שגר לא רחוק מהם, בן ירעוז, נרצח באותה שבת ארורה. קרן ואוהד גרים עם, עם בן הזוג של קרן בכפר סבא. הם פשוט באו לבקר באותו, בשמחת תורה, ונחטפו ביחד.
ומה שלומם?
שלומם בסדר, אני נמצא בביתם עכשיו. מעקלים כולם את הבשורה המראה. רותי נמצאת בקריית גת, ומנוחמת בקהילה, קהילת ניר עוז, שכידוע לכם, זה הקהילה הכי שהופקרה, שצהל לא ירה יריעה אחת שם.
ומה תחושתכם סביב זה שהוא לא חולץ ולא שוחרר, וכן מת כשהוא בשבי חמאס מול... מול האחראים, יש לכם טענה, יש לכם תובנה?
אחרי הטענה הראשונה שלנו היא לחמאס, לאותם מפלצות אדם שחטפו בן אדם בן 79 שבקושי הולך על אופנוע, אגב, תוך כדי הרכיבה לעזה הוא נפל מהאופנוע ונחבל, אנחנו יודעים שהוא היה הרבה זמן פצוע בידיים, זה סיפור המשוחררות ששהו איתו, אז זה קודם כל האחרי ישיר, יחד עם זאת, אני כמעורב מאוד במתי המשפחות, יודע בוודאות שהיו לנו הזדמנויות להשיג עסקה עוד לפני חודש מרץ השנה, וכמה הזדמנויות שונות. העסקה הזאת לא קרתה העסקה, וכמו שאמרנו כל הזמן, ואנחנו אומרים כל הזמן במחאות שלנו, הזמן הורג את החטופים. אז הנה עובדה, הזמן הרג את החטופים.
אייל צודק בזה, קודם כל מי שפה הרוצחים זה החמאס ולא אף אחד אחר. אצלנו יש את החולשה והייתי אומר הדחיינות והפחדנות שזה יוצר את, את הזמן הזה שעובר, אבל נכון, הרוצחים וה... אתה אומר, הנבלות פה זה החמאסניקים, זה היה צודק ב-100%. מה המשפחה, איך היא מרגישה לגבי לחזור לנירוז?
כרגע רותי נמצאת ביחד, היא תקבל את ההחלטה ביחד עם הקהילה. אנחנו לא יודעים עוד מה לוחות הזמנים בדיוק לשיקום של נירוז.
מקום, מי שלא מכיר את נירוז, מקום באמת יפהפה, ככה... הפלטו הזה של החולות והשלירות של עצי האשל, באמת מקום מאוד מאוד מיוחד, מי שרגיל ומי שקשה לעבור לבניין מגורים שיהיה חדיש ככל שיהיה בעיר, למי שזה, האנשים אין את ככה תקמיהה, איכשהו למרות כל הכאב וכל זה, לחזור לנופים, לזה או שזה כואב מדי.
אכן, גן עדן. היה גן עדן.
שהפך בשנייה אחת לגיהנום.
הפך בשנייה אחת לגיהנום.
למי ששכח, ניר עוז זה המקום היחיד שאליו אף אחד לא הגיע. זאת אומרת, הנוכבות באו, שעות עשו מה שרצו, והלכו. למקום האלה, בערי הגיעו, לנחל עוז, ניר עוז איכשהו נפל בין הכיסאות ופשוט... שלחנו את האם והם לא הגיעו, הג'ינג'י, המפתחות, הצוללת, וזה פשוט, אני לא מבין איך אפשר בכלל לחיות עם התחושה הזו, ואתה יודע מה, אני לא אתגר אותך יותר מדי עם זה, אני רואה שגדי ירקוני ספד לאברהם וסיפר שהיה לו חוש הומור מיוחד, זה נכון?
נכון, היה לו חוש הומור מיוחד, הוא אהב, היה לו ציניות כזאת ייחודית, אהב מאוד שירה, היה במקלות, וכמו שאמרתי, למרות מצבו הבריאותי, מוחו היחד, ואהב ללמד את אוהד הנכד, כל מיני תופעות טבע ומקומות בעולם, ואסף בולים, אם אתם זוכרים שהתחביב כזה.
וואלה.
כן, היה ממש רחב אופקים. מרחב אופקים. אני רוצה רק להגיד, באמת כן. אנחנו, השם העיקרי, ואתה צודק גלעד, זה כמובן השם הישיר, זה החמאס שגרם לכל הזוועות האלה. ויחד עם זאת, אנחנו לא בחרנו בחמאס, אנחנו בחרנו בממשלה, ויש לנו ממשלת ישראל, שתפקידה ואחריותה וחובתה להשיב את החטופים האלה. יש חוזה.
אין ספק.
חוזה בין האזרחים למדינה, שאם קורה לך משהו, המדינה צריכה לדאוג לך.
אין מחלוק.
אייל, אני אשאל אותך... אני שאלת כן. לסיום שאלה קשה. כן. ויש לכולם, לא לכולם, לרוב הציבור יש טענות לממשלה בהקשר הזה, ויש כאלה שאומרים, אפרופו ההתנגדות של בן גביר, סמוטריץ', אורית סטרוק, שאם החטופים לא היו קיבוצניקים ברובם, אלא נניח בנות אולפנה, אז הממשלה הייתה פועלת אחרת.
אני לא מאמין.
אני גם מתקשה להאמין. אגב, יש משפחות של חטופים שמתנגדות לעסקה, שזה מוכיח, כי יש להם באידיאולוגיה אחרת, וזה מוכיח הפוך. מה אתה חושב, אייל?
אני לא רוצה לחשוב שזה נכון. ממש לא רוצה לחשוב שזה נכון. אני רוצה להאמין שהערבות של המדינה, החוזה הזה הוא בין כל אזרח, ולא חשוב מה השקפות הפוליטיות שלו, והדת שלו, והמגדר שלו. אגב, אתה צודק, יש לנו משפחות במתי המשפחות, אנחנו ביחד משפחות שמכל הקשת הפוליטית, באמת מיקרוקוסמוס של החברה, ויש משפחות שמתנגדות לעסקה, שאני מבין אותם, לא מצדיק אותם, מבין אותם, אבל כל אחד מנהל את המאבק בדרך שלו, אנחנו מאמינים שרק עסקה מחזירה חטופים, בחיים, וזה מה שהוכח, היחס המספרים בין החילוצים הצבאיים לבין המשוחררים בעסקה, הוא אומר את הכל. אבל אני קורא לממשלה להכיר באחריותה ובמחויבות שלה להחזיר את כולם וכמה שיותר מהר, כי כמו שראינו, הזמן הורג חטופים.
חד משמעית, אייל מור, האחיין של אברהם מונדר, זיכרונו לברכה, חיבוק ותנחומים מאיתנו ותודה.
תודה, אייל.
תודה רבה לכם, תודה.
ודין כספי, שלום.
שלום, שלום.
שלום, דין.
צנחן במילואים וגם הבעלים של רוז בר, איפה זה הבר הזה?
לא, זהו, שזה שירותי, זה לא מקום שאתה הולך אליו, ועכשיו תשמע, דין.
איפה אתה כבר יודע את זה?
אני יודע, ואני אגיד לך משהו, דין. קודם כל, אני אוהב אותך בלי להכיר אותך. אני לא יודע, מכיוון שאני לא פה באמת, אתה יודע, אני רק ככה, הזמינו אותי, אז אני לא יודע מה מותר, מה אסור. עכשיו תעשה הכל כדי למכור. עכשיו אתה יש לך...
אל תדאג,
זה פרסומת לא סמויה, אלא פרסומת הכי גלויה. קדימה, מה?
לדבר, זהו?
כן.
שתקבל בסוף ים של הזמנות, כן, שלא יהיה לך בסוף, כאילו, תחפש מלא מלא עובדים.
ואם לא תהיה שם הזמנה מחוות שקמים, תדווח, ליסה.
אמן. אז בגדול אנחנו בר אקטיבי שעובדים בכל הארץ, אנחנו יודעים לעשות חתונות, אירועי שטח, בר מצוות, כנסים, אירועי חברה, העסק מכיל כ-100 עובדים, יכולים לעשות עד 10 אירועים ביום, במקביל. זהו, במהלך המלחמה לצערי לא היה מי שיתן מענה לכל הזוגות ולכל האירועים, המשכורות המשיכו לזרום לעובדים, לא היה אפילו זמן.
כמה עובדים יש אצלך בעסק?
100 עובדים.
100? חתיכת עסק.
טוב, זה פר אירוע, זה לא כל הזמן.
חלקם עובדים מחסן, חלקם נהגים.
מה, תגיד קצת משקעות, אתה יודע, אתה עושה שאנשים ירצו איזה, עכשיו אתה קצת...
מה המשקיע הכי פופולר היום בחתונות, בבר האקטיבי?
הכי פופולר נראה לי ארץ לימונים. אבל אנחנו, יש לנו קוקטיילים שהם ככה מקוריים שלנו.
איזה, תגיד.
תגיד,
אשתי אוהבת מתוקים קצת את הקוקטיילים שלך. תגיד משהו על הקוקטיילים שלך.
אוקיי, אז יש לנו קוקטיילים מחומרי גלם סופר טריים. זה אומר קוקוס ואננס וליצ'י וסברס ותפוח. והמון המון דברים, פסיפלורה וכל מיני דברים ממש ממש טריים. שאנחנו סוחטים ביום האירוע ומגישים סופר פרשי וסופר...
ומה אוכלים אצלכם? אצלנו אוהבים לאכול בבית. מה אוכלים אצלכם?
אחי, זה בר, בר, מה אוכלים?
לא אוכלים אצלנו, רק שותים. אבל אנחנו יודעים לקשר אותך גם עם קייטרינגים וכל מה שאתה צריך...
לא, אז רק ללגום עכשיו.
תגיד עכשיו, אתה באמת נקרא, הפסדת 500,000 שקל בזמן הזה בגלל המלחמה?
נכון, המשכורות בסוף המשיכו לזרום.
ועבודה פחות.
לא נכחתי להוציא אותם לפועל, וציבור עם ספקים כמו קוקה קולה וטמפו, לא היה מי שיעשה את זה. אז קנו דברים בסופר, וכאילו הכל היה כזה על הדרך, כי אף אחד לא התכונן לדבר הזה בסדום בעיר.
כמה זמן היית במילואים?
הייתי 50 שנה.
ואיפה?
הייתי בעיקר בעזה, בעיקר. היה לי גם חודש באיוש.
עם איזה צנחני מילואים?
גדוד 466 של חטיבה 646.
מה מגיע לכם מהמדינה? מה המדינה אמורה לתת?
אז קיבלתי כל מיני פיצויים, זה אחוז מסוים מהרווחים אתה מקבל. קיבלתי כל מיני פיצויים, בסוף גם הצעתי מכל הברוך שהייתי בו, כן, אבל לא תגיד קיבלתי 500,000, זה לא הסיפור ורחוק.
אז מה אתה צריך עכשיו? קודם כל, אני אשקול להתחתן שוב. ואז אני אזמין את הרוז בר, אני כבר עשיתי את זה פעמיים. איזה סוג של אירועים, ואיך מגיעים אליכם?
אז אנחנו עושים בעיקר חתונות, אבל יודעים לעשות הכל מהכל, בין אם זה יום הולדת, אם זה בר מצווה, אם זה אירוע...
מסיבת גירושים, עשית פעם?
מסיבת גירושים עוד לא עשיתי, אבל אני אשמח לבטא.
אוקיי, אז חתונות, בר מצוות, בריתות, אירועי חברה.
עכשיו אתם עובדים? יש הזמנות?
כן, אנחנו עובדים כל יום, ברוך השם.
כל ערב יש עבודה?
כל ערב, לפעמים גם כמה פעמים בערב. ברוך השם.
יופי.
חזרנו לעבודה, אבל...
חבר'ה, תתחתנו. רגע, איך מגיעים לרוז בר? תן טלפון.
אז אפשר לפנות אלינו באינסטגרם, רוז בר איבנט. אפשר לפנות אליי בפרטי, בנייד, אם להגיד את המספר טלפון.
להגיד, בטח להגיד, בפעמיים ולאט.
מעולה. אז אפשר לפנות אליי בפרטי, במספר 054-730-1399.
730-1399 ב-054
נכון וזהו, אפשר לחפש אותנו בגוגל וזהו.
רוז בר, דין כספי, שרק יהיה מה לחגוג ולשתות. מה אמרנו? ערק רימונים?
לימונים הוא אמר.
ערק לימונים, זה מה שהכי הולך היום.
אוקיי. טוב, אתם דור קצת סחר.
לא, אבל תשאול אותך משהו. תראה, בשנים האחרונות מייצרים, וזה אח שלי מבין הרבה יותר ממני.
יש לך אבל כמה שניות.
כמה שניות. תגיד כמה מילים על המשקאות שמזקקים בארץ. היה בחניתה, ויש ביפו איזה מזקקה, מילקן הני, אני חושב. תגיד לי איזה שתי מילים על זה.
טוב, סליחה, אני באתי לכם.
לא חשוב. הוויסקי הישראלי מילקן הני, יש הרבה מבשלות בירה, יש בישראל נכון. תעשייה כזו. דין כספי, שיהיה בהצלחה, רוז בר, תתקשרו, תחגגו, תזמינו אותם, הפסידו הרבה כסף במלחמה הזו. יאללה, תודה.
ו... יום טוב.
אתה בחרת שיר, תגיד לנו איזה.
אנחנו לא צריכים.
יותר מזה.
יותר מזה אנחנו לא צריכים, כן.
שלמה ארצי.
שלמה ארצי, כן.
מה, אתה מאנשי שלמה?
אני אוהב את שלמה ארצי.
אני הייתי, קודם כל גם אני, אי אפשר לא לאהוב את שלמה ארצי, בו זה בא, זה יחד, זה עם התוכנה. אתמול הייתי לעומת זאת בהופעה של אהוד בנאי בהוד השרון, ואותו אני אוהב בצורה מוגזמת.
כל הבנאים מוכשרים, עזוב, לא יצא שם אחד שלא מוכשר.
אחד לא, לא יצא.
אחד שיראו לנו שיוצא לו, כולם מוכשרים.
זה פשוט, ותשמע, גם בסיטואציה, אז כמובן הוא קצת הוא דיבר ואמר, צריך להחזיר את כל החטופים, ואתה יודע, הוא מצליח לרגש אותך גם נפלא, בסיטואציה שאנחנו...
מרשים.
בין 71,
ונראה צעיר נצחי כזה.
שעתיים וחצי, וזה היה הפסקה קסומה. איך היה לך, גלעד?
בסדר, תודה.
הוא בסדר, כן, בסדר. בקטנה. טוב, אנחנו נדיע לך בהמשך מה יגמר עם זה. אורחים ופיקים סאב פלסנר ויואב כהן.
רק שלא נפגע לכם הרייטינג בגלל זה, כל מה שמחריד.
אחראים על השידור באולפן סתיו קורנס וטל אשל, האורחים בדיגיטל איתי ניקסון, עידות טבת ומיכל קדוש. שימו את זה מההתחלה, זה שווה. להתראות מחר.
אתן לנו לשוב ולראות אותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.